צריך להתחיל להתכונן לחנוכה, עוד מעט חנוכה, עוד כמה שבועות. מאוד בולטת באווירה של החג ובמצוות שתקנו לנו חכמים, בולטת העמדה של הכהונה והעמדה של הקשר לבית המקדש בצורה מאוד מוחשית. אנחנו מדליקים מנורה חנוכייה כאילו כמו המנורה של בית המקדש, ממש מנסים לדמות, עד כדי כך שאנחנו רואים הנרות הללו קודש הם. הר"ן כותב במסכת שבת שזה כאין, רוצים שזה כאין המנורה שהייתה במקדש, שהנרות היו קודש, אז לכן גם כאן אנחנו רוצים שזה יהיה כאין הנרות של המקדש. כתוב במשנה ברורה שיש עניין שאדם יחליף את הפתילות ואת השמן כל יום, כאין הטבת הנרות שנעשתה במנורה, שהיו מחליפים כל יום את השמן ואת הפתילות. כתוב שכשמדליקים נרות בבית הכנסת, אז להדליק את המנורה בצד דרום, את החנוכיה בצד דרום, כמו המנורה בבית המקדש הייתה המנורה בצד דרום, אז גם בבית כנסת לשים את החנוכיה ציבורית בצד דרום. עוד כל מיני סממנים, אנחנו גם קוראים בתורה את פרשיות חנוכת המזבח. יש רצון גדול להעמיד את הקדושה, את הקודש, את סוגיית המקדש דבר מרכזי, והנס נעשה על ידי כהניך הקדושים. להדגיש את הקודש תמיד צריך, להדגיש את הקדושה ואת עניינה תמיד חשוב. אני מקווה שיש משהו במאבק מול חוכמת יוון, תרבות יוון, שמהווה הזדמנות חשובה לחדד מהו קודש, מהי קדושה, מה ההבדל בין קודש לחול, בין קדושה לטהרה, בין קדושה לטומאה. באמת בראש ובראשונה זה צריך לחזור ולהעמיד את היחס העקרוני שלנו למושג קודש. בשיחות של הרב ציודה, כל פעם שהוא מתחיל לדבר על המושג קודש, הוא מתחיל מהגמרא שאומרת קדוש לעולם קיים. זה נקודת המוצא. קדוש לעולם קיים, נקודת המוצא שלנו ביחס לקודש, שהקודש זה הדבר הכי נצחי, הכי חזק, הכי יציב, הכי חסין, הכי ישנו. קדוש לעולם, כל הדברים בעולם יכולים לעבור ולחלוף, כל הדברים בעולם יש להם שינוי ותמורה, והקודש קדוש לעולם קיים. הקודש זה הנצחי. הקודש זאת הממשות. הדבר שהוא הכי ישנו זה הקודש. זה מאוד לא פשוט. כי באמת כותב הרב קוק באורות הקודש, כן? מתאים לעסוק באורות הקודש עכשיו, בחלק ב' עמוד שיניוד, שהדמיון האנושי מתעתע בנו ומראה לנו את העולם של הקודש כדבר די שומן, כאילו חסר חיים, חסר גודל, ולכאורה גם לא נמצא, לא ממשי, לא ריאלי, אי אפשר לאחוז אותו, הוא לא מזיז כלום בשטח, לא רואים אותו, הוא יכול להיות בלי שום סימני זיהוי. הקודש זה יכול, אפשר להראות כאילו זה ריק, כאילו זה דבר אוורירי, תלוש. ולהפך, הדברים שהם, מה שקורה, המהומה שבחיים, הדברים שהם רחוקים מן הקודש, נראה דווקא מאוד מאוד רציניים. הם מקדמים את המציאות, עוסקים בבנייה ובשינויים ותעסקות. יש חיות, יש משהו שמתרחש באמת. יש משהו באמת שמתרחש, אמיתי, בשטח, ריאלי. אבל האמת, הוא כותב, זה השקר היותר מסואב שבעולם. התפיסה הדמיונית הזאת שהולכת ומחלחלת בלבבות, אני מאוד קשה להתמודד איתה, שהחומר הוא היש והקודש הוא הדבר המעורפל הזה, זה השקר היותר מסואב שבעולם. הוא משתמש לביטויים חריפים, מסואב, ואפילו ביטויים יותר חמורים. בעמוד שנחת הוא כותב, הוא קורא לזה ערס פנימי. יש אשליה כזאת שכשאדם עובר לעסוק בענייני קודש, עוזב את החול קצת ועוסק בקודש, אז זה כאילו עד עכשיו הוא היה ביש, הוא היה במציאות, עכשיו הוא הולך למשהו קצת לא מציאותי. בעצם זה שבתוך הלב יש לפעמים תחושה כזאת, הוא קורא לזה ערס פנימי. צריך להתחיל להבין ההפך, שכל פעם שעוברים מהחול אל הקודש, בורחים, כך הוא קורא לזה, זו בריחה. כשאדם זוכה לצאת מהחול אל הקודש, במחשבות, ברגשות, ברצונות, באישיות שלו, זאת בריחה מהחורבן ומהאפסיות אל המילוי והישות הכבירה והאיתנה, אל החיים באמת, אל העוז והמנוחה. מהו היש? ככל שהעולם המדעי מתפתח וחושף יותר ויותר את החיים, מדעי החיים, מדע הביולוגיה, מדע הכימיה, פיזיקה, יותר ויותר שהחיים הולכים ומתבררים לפנינו, שאלת חידת החיים, מה מקים, מקיים את המציאות, הולכת וגדלה. כי החומרים מתברר שהם יותר ויותר קטנים ממה שחשבנו, מוצאים כל פעם חלקיקים עוד יותר ועוד יותר קטנים, וגורמים עוד יותר ועוד יותר עדינים שאי אפשר כבר לראות אותם, ובעצם בהם תמונה כל האנרגיה, בהם תמונה כל המציאות, כל העוצמה נמצא דווקא בדברים שאי אפשר לראות אותם, הם כל כך, אפילו אי אפשר כמעט להגדיר אותם, הם הולכים ונעלמים מהעין ומהמוח. והאמת היא שצריך לחתור ולהגיע עוד צעד אחד ולומר, כן, נכון, הישות, מה שמקיים את הדבר, את העולם, מה שנותן לו את האנרגיה, את הכוח, את החיים, זה בכלל לא החומר, אלא יש דבר השם, יש כוח אלוקי, יש קודש, והקודש הוא היש. מה שמקיים את המציאות זה הנשמה, מה שמקיים את המציאות זה דבר השם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, בדבר השם שמיים נעשו. האמירה האלוקית היא זאת שאתה מחיה את כולם. החומר שמתגלה לנגד עינינו הוא התצורות החיצוניות המאוד משתנות, מאוד ברות חלוף. ככל שהחומר, אנחנו עולים במדרגות החומר לדברים יותר מופשטים, הקיום יותר חזק, האנרגיה יותר נשמרת מאשר החומר. וכל שאנחנו הולכים יותר למעלה, אנרגיה מתבזבזת, אבל עיקרון רוחני, חוק, נשאר תמיד. ככל שיותר מופשט הוא יותר תמידי, חוק תמיד נשאר, חוק פיזיקלי תמיד יישאר גם כשיגמרו כל האנרגיות. ויש את נשמת החוק, שהיא התמיד שנשארת. ככל שהולכים לדבר יותר מופשט, פחות חומרים מגיעים לדבר היותר קבוע, יותר נצחי, יותר עקרוני. הוא היש באמת. החוק הוא הרבה יותר יש מאשר החומר. במובן הזה זה כן חשוב ללמוד מדע. הרמב״ם מעשים מאוד מגדיל את חשיבות לימוד המדעים, כי באמת בעולם המדעי יש הליכה קדימה חשובה להתרגל לעובדה שהישות היא לא בחומר. הישות היא במשהו שהוא קצת יותר עליון, בחוק, בשכל, בחוכמה, שם נמצאת הישות. צריך עוד צעד אחד לומר שהישות היא לא רק בחוכמה ובשכל, אלא ברצון האלוקי שמאחורי החוכמה והשכל הזה. חוכמה בגויים תאמין, זה טוב חוכמה. כן, אנחנו מכבדים את חוכמת יוון. יש כבוד לחוכמה. יש כבוד כי באמת היא מקדמת את האדם טיפה קדימה לראות בשכל, בדבר המופשט, את היש היותר משמעותי. אחד הפילוסופים היוונים אמר, העולם נכתב בשפת המתמטיקה. זה התקדמות. הוא לא מעריץ את החומר, הוא מעריץ את הלוגוס, את החוכמה. אבל אנחנו לא מסתפקים שם. כי מה שמקיים את החוכמה, גם לה יש קיום. מאיפה הקיום של החוכמה? מה מקיים את החוק? יש רצון אלוקי עליון, הקודש. המגמה האלוקית, רצונו של הקדוש ברוך הוא, ואתה מחיה את כולם. נוהגים לומר, ככה מופיע בכמה ספרים, שנוהג העולם לומר שהעולם נברא יש מאין. אבל האמת היא שזה קצת הפוך. שהעולם הוא בריאת עין מיש. היש הוא העולם הרוחני, שהוא היש האמיתי, ומה שמתגלה לפנינו זה קצת עין. זה הצל, הדבר הפחות יציב, פחות חזק. בחיים האישיים שלנו, זה גם צריך להתבטא. זה יתבטא בעובדה שאדם לאט לאט יותר מתרגל לחשוב, אבל גם להרגיש, שרגעי החיים האמיתיים שלו, רגעי הישות שלו, הרגעים שהיו, שזה הוא, הרגעים שהוא הכי חי, זה רגעי הקודש. המחשבות הכי משמעותיות שלו בחיים, הכי ממשיות שלו בחיים, זה מחשבות הקודש. והרצונות הכי מרכזיים, והכי מכריעים, והכי משפיעים, הם רצונות הקודש. יש לפעמים פספוסים, החמצות, קורה שאנחנו מחליקים לרצונות אחרים, למחשבות אחרות. האם אנחנו מרגישים שזה דווקא עריק? זה לא אנחנו, זה החמצה. זה, באותם רגעים לא חיינו באמת, לא היינו מה שאנחנו, לא היינו מספיק ממשיים. צריך לברוח, הוא כותב, לנוס אל הישות האמיתית. צדיק באמונתו יחיה, צדיק רואה באמונתו בקודש שבו את חייו, את ממשותו. נכון, יש באמת בתוך האדם נטייה של שאיפה נצחית. בקובץ ראשון, תפקוף מנתק, יש איזו תביעה פנימית באדם שהוא היה רוצה להיות בעל אופי נצחי. כל אחד היה רוצה שמשהו ממנו יישאר לעד. יש איזה משהו בתוך האדם. לפעמים זה גורם לשגעונות. אנשים, אני יודע מה, בונים איזה אנדרטה לזכרם, שהיא תישאר לנצח, שתמיד יזכרו אותם. אבל יש בתוך האדם איזה רצון להיות, לא להיות בר חלוף, לא להיות עובר, חלף. הרצון הזה מוליד הרבה דברים, כמו הרצון להוליד ממש, להוליד ילדים, וגם באיזשהו מקום הרצון להישאר פה במציאות גם כשנסתלק מן העולם. אדם יש לו יראה מהכיליון, מהעיבוד. אבל באמת כדי להגשים את השאיפה הזאת, הוא כותב, את שאיפת הנצח, שאיפת הישות שבנו, כדי להגשים את התביעה הזאת, אין דרך אלא בדרך הקודש העליון. בכל שאדם יותר שקוע, יותר מחבר את חייו אל האור האלוקי, אל הקודש, הוא הולך ושייך לערכי הנצח. כי קדש לעולם קיים. ומעשה טוב, ורצון טוב, ומחשבה טובה שאדם עשה, שהם היו שייכים לקודש, הם קיימים לעד ונצח נצחים. הקרן קיימת לעולם הבא. יש גם פירות בעולם הזה, אבל הקרן קיימת לנצח. כל דבר שהוא הולך אל התור, שהוא הולך אל הקודש, הוא נצחי. אדם מתלק מן העולם, זה תמיד יישאר איתו. כל הרגעי האיכות הרוחניים שבחייו יישארו איתו לנצח. זה נקודת הנצח היותר גדולה שיכולה להיות בקרבנו. אדם יכול להיות שמח בעולם, שמח בעולם הזה, ולא כל כך מוטרד שהוא יהיה בר חלוף, שעוד רגע נגמר, כי יש נצח. והנצח הוא ככל שחיינו יותר קשורים לקודש. אנחנו מדגישים את הניצחון באמת בחנוכה. זה חג שבו נושא הניצחון מאוד חזק. הצלחנו לנצח, ולנו הניצחון. ניצחון לא רק במובן הצבאי, האסטרטגי, שגם זה חשוב, אלא ניצחון במובן של נצח. הקודש ניצח, כלומר, שאיפת הקודש התגלתה כשאיפה שיחוזה בנצח, כשאיפה קיימת, חזקה. כוח הכהונה הוא כוח שחושף את הדבר היותר חזק, יותר איתן. דווקא כהניך הקדושים, דווקא כהניך הקדושים, מהם הופיע קומת חיים יותר חזקה, יותר בריאה, יותר ממשית, יותר בעלת עוצמה. דווקא מיסוד הקודש הופיעו גילויים יותר מוחשיים של גבורה. כי באמת ביחס לדברים החומריים הזמן הוא משפיע. הזמן שעובר הוא מוריד מערכם, שוחק, משפיע, הוא גורם משהו לעולם החומרי. אבל בענייני הנצחיות האלוקית, כתב הרב קוק בעולת ראייה ב' עמוד ה-ח, אין דבר עובר. ככל שאתה עוסק בדבר יותר קדוש, הוא אף פעם לא עובר מן העולם. הכל קיים. אורך ימים מצביעהו. אנחנו רואים בתנך לא פעם ולא פעמיים שהצדיק או הקדוש זוכה לאריכות ימים. אורך ימים מצביעהו. אריכות ימים לאו דווקא במובן כמה שנים הוא חי, אלא שימיו שייכים למשהו ארוך. ימים ארוכים. הימים שייכים למשהו שהוא לא חולף, הוא לא עובר. יש לו יותר ויותר נקודות נצח. האדם עובר יום ויש לו הרבה נקודות נצח ביום הזה. מחשבות נצח, רגשות נצח, מעשי נצח. הימים הם ארוכים, הם שייכים לקו ארוך. לכן אנחנו חוגגים את הניצחון בדרכים שהן לא אופייניות באומות העולם. באומות העולם כשחוגגים ניצחון אז עושים בדרך כלל תקסים הירואים כאלו של עושים שריפה גדולה, עושים איזה תקסים מלא פרשים, עושים מצעד צבאי. יש שיטות לחגוג ניצחון, משתקרים. חגיגת הניצחון שלנו היא שייכות יותר חזקה אל הקודש. כולנו קצת כהנים, כולנו מדליקים מנורה, כולנו עוסקים בפתילות, כולנו קצת יותר באים במגע כמעט ישיר עם הקודש. משנה ברורה גם אומר שהרמ"א למעשה שאחרי זה מה שנשאר מהפתילות ומהשמן לא זורקים, כמו קודש לפרוף את זה, כמו כמו דברים של תרומה או של קודשים. זה מין, פתאום אנחנו, יש לנו את חתיכת קודש פה קטנה. כמו שבין הארבעים היו מדליקים, גם אנחנו מדליקים, והניצחון שלנו, כן, אנחנו יותר שייכים לקודש. יסוד הכהונה שקיים בתוכנו. כולנו קצת כהנים. המנורה זה האור, מעבר לעובדה שיש בזה ודאי רמז לנס שקרה דווקא בשמן, יש איזה מסר בוודאי בזה שריבונו של עולם בחר לאורות את התלהבותו, את שמחתו מהופעת הכהונה דווקא במנורה. יכול לעשות איזה נס בלחם הפנים, יכול לעשות איזה נס במזבח, היה אפשר לעשות כל מיני ניסים, בקיור, לא יודע, יד השם לא תקצר. הקדוש ברוך הוא בחר לאותת לכהונה, לאותת לכהנים, לחשמונאים, את הנס סביב המנורה. ודאי יש לזה הרבה משמעויות והרבה השלכות. המנורה, לשון הכוזרי, אור החוכמה והדעת. המחשבה, הדעה, שכל. חוכמה ודעת, כוח האינטלקט שבאדם. אנחנו מבחינים בלימוד שלנו, בידיעות שלנו, ביכולת האינטלקטואלית שלנו, בין קודש לחול. זה חשוב. אנחנו לא מזלזלים בחול בכלל, להפך. זה חשוב מאוד ללמוד חול. להכיר את עולמו של הקדוש ברוך הוא, להכיר את חוקי המציאות, להתרגל לחשיבה הנכונה, למבט הנכון. זה מגביר אהבת השם, אומר הרמב״ם. זה ודאי גורם רצינות בחיים ושלמות. ואף על פי כן אנחנו מבדילים בין קודש לחול. עוסקים בזה, מבדילים. מדליקים נר במוצאי שבת ומבדילים בין קודש לחול. כשלומדים קודש אז לא לומדים באותו זמן חול. לא מכניסים תכנים של חול כשעוסקים בתוקפי קודש. דברות של חול. דנים בסוגיה בדיני ממונות, אנחנו נכניס דברה שלוקחה מעולם החודש. לא נחליף. אנחנו נשתמש רק בסברות של לקוחות מעולם הקודש. באמת יש הבדל עקרוני בין מחשבות של קודש למחשבות של חודש. מחשבות של קודש עוסקות לא רק בתיאור של המציאות כפי שהיא נגלית לפנינו, אלא במה שמחזיק את המציאות, מה שמניע את המציאות, בשורשי המציאות. מחשבות של חול, עם כל חשיבותן, הן מתארות לפנינו את המציאות, אבל לא את שורשיה. לא את המנוע הפנימי שלה. ולכן כותב באורות הקודש א' עמוד ב' שידיעה מהעולם, כשאתה יודע דברים על העולם והמציאות מצד חול, זה לא עולה אפילו לחלק אחד מיני רבבה. אחד חלקי 10,000 אפילו לא, לעומת ידיעה שבאה מצד קודש. ידיעות של קודש מול ידיעות של חול. ומה יותר חשוב להשקיע את כוח הידיעה שלנו? כי באמת הלימוד של הקודש הוא העיסוק ביש. ביש המקורי. בישות ממקור החיים והיש. כי כל מה שמתגלה בעולם בעיני החול זה רק הצל של הישות האמיתית. היש האמיתי, השורשי, המקיים באמת, הוא הקודש. אתה רוצה להכיר את המציאות באמת, או את הצל של המציאות, או את ההשלכות שלה. מה זה מדע? יש מדע קודש. ידיעת המציאות בשורשיה, כפי שהיא. לכן אנחנו אומרים בתהילים מזמור יוטט, עדות השם נאמנה מחכימת פתי. התורה נקראת עדות והיא מחכימת פתי. יש עוד כמה דרכים לכאורה להחכים אנשים חוץ מאשר תורה. אפשר להחכים אנשים בהרבה שיטות, אפשר ללמד אותם המון המון חוכמות ומחכימים. אז למה דוד המלך אומר שרק עדות השם, רק היא נאמנה, רק זה עד נאמן מחכים פתי? אין עוד עדים נאמנים לספר לנו מהו העולם ולהחכים אותנו? כי באמת כשאנחנו לומדים את המציאות בשפת החול, במחשבות של חול, אני מצטט, אין אנחנו תופסים כי עם צללי דברים ולא את אמיתתם. במובן מסוים, כיוון שאנחנו תופסים את צללי הדברים ולא את אמיתתם, אנחנו יודעים יותר, אבל אנחנו בעצם גם יודעים קצת הרבה הרבה פחות. ככל שאנחנו יודעים יותר ידיעות של חול, אנחנו בעצם גם יודעים הרבה הרבה פחות, כי אנחנו סימני השאלה הולכים וגדלים. וחשוב ללמוד חול, אבל חשוב לדעת שאתה רק מגדיל את סימני השאלה. כי הלמה הולך וגדל. אבל למה? אבל למה? ומה זה אומר? ולמה זה ככה? כל כך הרבה חוכמה, בשביל מה? מה עניינה? מה מטרתה? מה סיבתה? בהתרבותה של ידיעתנו מתרבה גם פתיותנו. אתה מרגיש יותר ויותר פתי. העולם המדעי היום הגיע למצב של התפוצצות מידע, ברוך השם, שאפשר לומר היום בצורה פרדוקסלית שמדען דגול זה אדם שיודע ויודע כמה שיותר על כמה שיותר פחות. כלומר, מדען היום הוא מתעסק במשהו מאוד מאוד קטן, הוא מנסה לדעת כמה שיותר על כמה שפחות. זה מידע אדיר, השאלות הן אדירות, הן רק נפתחות כל הזמן. זה טוב שכך. תורה באה לספר לנו את המקור, מה עומד מאחורי כל הידיעות, מה ריבונו של עולם רוצה, מה מקיים את המציאות, מה שורשי החיים, למה בכלל נברא עולם, מה עניינו של כל יצור, מה עניינה של הנפש האנושית, מה עניינה של הבריאה. עדות השם נאמנה היא מספרת לנו על אמיתתה של המציאות ועל יסודה, כי קולעת על היסוד ההווייתי ולא על הצללים. היא נאמנה, היא עדות השם, היא מחכימת פתי. זה מדהים לראות שככל שאדם יותר גדול בתורה, הולך וגדל בתורה, יכולת ההבנה שלו בצורה בהירה הולכת וגדלה בכל נושא. בכל נושא שהוא ילמד, הוא מיד יתפוס את שורשו. הוא יתפוס מיד את הנקודה. זה מאוד מעניין. אנשים גדלו, בדרך כלל גדולים, גדולי ישראל שלמדו תורה הרבה שנים, התעמקו מאוד בתורה, אחר כך שהם היו צריכים לעסוק לפנות כל מיני סוגיות שלוקחות מעולם החול, הם מיד ידעו לשים את האצבע על הנקודה, לקלוע לנושא העיקרי, התמצית, המרכזית, השורשית. כי התורה מרגילה אותנו, מחנכת אותנו לאט לאט, לתפוס את הדברים בשורשם. והפך, כשהמשקפיים משקפיים של חול, אתה יכול לעבור ליד תוכן של קודש ולהתעסק בהכל חוץ מבשורש. אפשר לקרוא פרק בתנך ולעסוק בהמון דברים בסגנון הספרותי ובסגנון איפה זה היה, בגיאוגרפיה של המקום ובצמחים שמתוארים, ובעלי חיים שמתוארים, ובחומרים, ובכלים, ובחפצים, ובשמות. אפשר לעסוק בהמון דברים, ואפילו תיארוך ההיסטורי, אבל בנושא השורשי אפשר פשוט לא לעשות. אז כל השנים ולא לעשות בזה. זה עיניים של חול. עיניים של חול מתעסקות בהמון דברים, אבל צריך ליצור הרגל, לתפוס אותה. מה שורש הדבר? מה העניינו? מה הנושא כאן? מה עומד במרכז הדבר? מה יש? למה עוסקים? ביש או במה שמסתובב ליש? סיפר לי מישהו, הלך לפני כמה זמן לכינוס של הרצאות שעוסקות ביחס בין ארכיאולוגיה לתנך. טוב, עושים חשובים. אבל הוא אמר שאחד המרצים, הוא סיפר על פרשיית דוד וגוליאת, והרצאה שלמה הייתה לטעון שלא יכול להיות שזה קרה באמת בתקופת שמואל הנביא. אין סיכוי. כי לפי התיאור של הלבוש של גוליאת, איכשהו לבוש, כל הציוד הצבאי שהוא נסע, זה לא מתאים לתקופת שמואל הנביא, זה מתאים לתקופה יוונית. כל המרכיבים, הכובע והזה, זה מתאים. אז כנראה שזה סיפור שנכתב בתקופת היוונים, הם משום מה הדביקו אותו אחר כך בספר שמואל, אז זה בכלל ניקח מעולם היווני. שאלתי אותו, הוא היה חובש כיפה? הוא אומר, ודאי, חובש כיפה. חובש כיפה, אין בעיה. למה? הוא לא מכוון הרע. כשאתה מתרגל המון שנים, כשאתה נתקל בדבר, ואתה מתרגל לראות בעיניים של חול, אז מה שאתה נתפס, זה מה שאתה נתפס לתיאור החיצוני, זה מה שמושך אותך. ואתה בודק אותו לפי מושגים חיצוניים, ויכול להיות שהוא צודק. יכול להיות שבאמת התיאור הלבוש הזה הוא תיאור לבוש שמתאים לתקופת יוון, יכול להיות. אבל כשאנחנו קוראים תיאור לבוש של גוליאת, אנחנו לא מתעניינים בכלל בזה. אנחנו שואלים את עצמנו מה השורש פה. מה ריבונו שם רצה להגיד לנו? מה שמואל הנביא רצה להגיד לנו? לתפוס את הדברים לא בצל שלהם. אפשר כל הזמן לראות את הצל, את הצללים, את ההשלכות, אבל את הדבר עצמו, את היש שלו. להתרגל בלימוד תורה ומתוך כך בכל דבר לתפוס את היש, את נקודת המפתח, נקודה המרכזית, את השורש האלוקי שעומד מאחורי הדבר. מה עניינו? מדע אמיתי, מדע אמת, הוא מדע שצריך לחתור יותר ויותר לתפיסת הדברים בשור שם. ולא בצללים שלהם. ככל שאדם יותר לומד תורה, אם הוא יהיה מדען גם בענייני חול, בעזרת השם זה חשוב, בכל נושא של חול שצריך לעסוק, להתרגל כך לראות את הדברים בשורשם, במהותם, יותר ויותר לפעול את הדברים, פחות ופחות דברים התפלים, השוליים, שהם לא, 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 הם לא הנושא. הם לא הבנת המציאות באמת, הם לא הבנת העולם, הם סוג בחיצוניות. יש ידענים, ידענים שהם המון ידע, אבל של כלום. זאת אומרת, אני יודע, יש אחד שהוא יודע את כל התוצאות של משחקי הכדורגל שהיו מ-40 שנה האחרונות, את כל המשחקים וכל התוצאות, אתה יודע המון. לא יודע כלום, בעצם הוא לא יודע כלום. זאת אומרת, לא, מה יש לך? אין לך שום דבר. יש המון גם מדענים, שזה מה שהם, לא מדענים, כן? מדע כזה הוא כלום. אנחנו צריכים להתרגל מתוך הקודש, להתרגל למושג מה זה מדע. מה זה שכל? מה תפקיד השכל של האדם? לא לאגור לצלם המון דברים בעולם. מה, זה צללים, זה צל. ידיעה, מדע בא לבנות בנו את היכולת לחתור לאמיתתם ושורשם של דברים. גם בסוגיה שלומדים ומתוך כך בכל דבר. מה עניינו, מה אמיתתו, מה הנושא. עדות השם נאמנה, זה מחכים פתאים. זה מחכים את האדם, זה הופך אותו להיות יותר חכם במובן הזה של להבין את המציאות לאשורה, לא לסטות לצללים שלה שמתערבים בהם כל מיני הצגות, כך הוא כותב. פיקודי השם באמת ישרים, הם ישרים אותנו יותר ויותר לשים לב לדבר העיקרי, המרכזי, השורשי. מסמכי לב, נטיית הלב שבנו, לתפוס את הדברים, את הלב, את המרכז, מסמכת. תפיסת הלב הולכת ונהיית יותר משמעותית. לתפוס את הלב. לכן, ככל שידיעות הקודש בצורת חשיבת הקודש חיה בנו, זה אמור לרומם את כל התפיסה המדעית כולה. כך הוא כותב כאן בדורות הקודש חלק א', כן, כל ההון המדעי של האדם יעלה ברוממות פאר גודלו כשיעצר ויחסן ממקור הווייתו בדעת השם. כל ההון המדעי עכשיו יקבל את עניינו, את השם הנכון שלו, את הפשר הנכון שלו. ואם יש ספרים עבי קרס שכולם סטטיסטיקות, ומה העניינם? ומה אתה רוצה לומר? מה עכשיו הנושא? מידע. יש להם מידע, המון מידע, אבל מה? מה הרצון? מה המשמעות של הדבר? היכולת להתרגל לחשוב בצורה כזאת, מעמיקה, שורשית. אז התיישרו כל ההדורים. הגובה העליון של המדע צריך להתגלות. וכל זמן שהעולם מתגלה רק על ידי צלליו הכהים, עוד לא מתגלה עדיין הקניין המדעי המוחלט. למשל, הוא כותב במקום אחר שהעולם מתפאר בחידושים מדעיים. הוא אומר, החידוש המדעי אחד גדול עוד לא הגיעו אליו. למשל, מה תפקידו של האדם בעולם? זה שאלה מדעית מספר אחת. מה עניינך כאן בעולם? מה אתה אמור לעשות פה? זה השאלה המדעית הכי חשובה. ועולם המדעי עוד לא הגיע אליה בכלל. השאלה הכי ראשונית, בכלל, מה עניינך? מה תפקידו של האדם? מה אתה אמור לעשות כאן? העולם מסתדר מצוין גבי לידיך. מה אתה? זה שאלה מדעית כל כך יסודית, העולם המדעי עוד לא עוסק בה. ואם הוא יתפאר שהוא עוסק בהמון מדע וזה יפה, אנחנו לא מתפארים, אבל חשוב לנו להדגיש, רגע, אבל צריך לעסוק בשאלות מדעיות קודם כל, שאלה מדעית מעין כמוה. מהו היש? מהי המציאות? הדלקת הנרות המנורה הקטנה שלנו בבית, או החוכמה והדעת הקטן שלנו, כל אחד בבית שלו, או החוכמה שלנו, האינטליגנציה שלנו, השכל שלנו, היכולת שלנו להעיר, להבין, להשכיל, מקבלת שייכות, חיבור אל מגמת הקודש. להבין ולהשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. ודווקא מתוך המיקום המחודש של מאיפה באה הערת החוכמה? משם, מהמנורה של המקדש, משם באה הערת החוכמה. היא מתפשטת אחר כך על המון תחומים, אבל היא מתחילה משם, מהנרות שבמקדש. משם אור החוכמה והדעת מופיע לעולם. משם יוצאת אורה לעולם. משם באים, בונים את השורש לכל כלי העמל המחשבתי שיבוא אחר כך. בכל תחום, בכל נושא ועניין. גם כשמגבלים הכרעות, מנסים לשקול שיקולים בנושאים שעומדים על הפרק, המושג הזה של דעת תורה, אין כמו להדגיש אותו ועוד פעם לשנן אותו. יש דעת תורה. דעת תורה, כלומר, לדעת בכל המון סברות, שיקולים, לכאן, בכל נושא שעומד על הפרק, יש המון צדדים לכל הנושא. מאיפה סופגים את המחשבות והרעיונות? מאיפה לוקחים את צורת החשיבה? מהמאמר האחרון שנקרא בעיתון, במחקרים ומאוצרות הדעת, הדעת של תורה, משם יונקים את עקרונות הדעת והמחשבה, איך לנתח, איך לקבל החלטות, איך להנהיג מציאות. דעת של תורה, דעת עמוקה של תורה, דעת שלמה של תורה. אם חס ושלום יש חוסר הקשבה לדעת עליון, לדעת של תורה, יש המון טעויות, יש המון סברות מקולקלות, המון שיבושים בהנהגה, בכל מיני כיוונים. יכול להוביל לאנרכיה נפשית, אנרכיה מוסרית, אנרכיה חברתית, שאין לה שום אמת, שהיא שקר גמור. בעזרת השם, ב לקראת חנוכה ננסה עוד לעסוק בסוגיות שקשורות לקודש ולחול ולמשמעות הזאת של חיבור בין נפש לטבע גם. אבל ודאי שכשאנחנו נצטרך, ניגש לכל מיני החלטות וכל מיני נושאים, טוב כל פעם מחדש לחזור אל שורשי הדעת ומקורות החשיבה, שדברים נעשים מתוך שיקול דעת של תורה, אז הם נעשים בצורה אמיתית, ישרה. אני מתאר לעצמי שפה לא יהיו אירועים מסעירים וחריגים, כמו שאנחנו רואים דברים שהעין לא מסוגלת, האוזן לא מסוגלת לשמוע. אבל צריך גם אם אין כעס, אבל צריך להעמיד עמדה ברורה. לא יכול להיות שאנשים שהם לא גדולי ישראל בתורה מקבלים החלטות, מנהיגים, איך מנהיגים מערכות ציבוריות, מערכות חברתיות, פוליטיות, איך יכול להיות דבר כזה? בטוח יהיה טעות, בטוח יעשו טעויות, אין שאלה. אם לא על כל דבר שואלים מה ההלכה, מה הדין, מה הנכון, בטוח יהיו טעויות, הן נעשות לנגד עינינו. בלי לשפוט לרעה אף אחד, אבל הדבר הבסיסי והחשוב ביותר, דעת. אמר לי הרב איתי, שהוא שוחח עם מישהו בנושא של שאלה ציבורית, אז היה שם איזה נער צעיר, בחור צעיר, ואמר לו, תראה, זה בניגוד להלכה, מה אתה רוצה לדבר מסוים? זה נגד התורה, זה נגד מה שכתוב בתורה. אז אמר לו ביטוי כזה, מה זה לשמוע לתורה? עושים מה ש... פועלים לשם שמיים, משהו כזה. כאילו פועלים, אני פועל לשם שמיים. וזה יכול להיות שורש נורא מרתיק, זה שורש הרסני מאוד. אדם לשם שמיים, אבל הוא יודע איך חושבים, איך בונים מחשבות של תורה, איך מחשבות של דעת, צריך לדעת איך בונים מחשבות, איך בונים סברה, מה זה דבר נכון, מה זה דבר לא נכון. זה דברים שנעשים נגד ההלכה, נגד הערכים, נגד השיקול דעת של תורה. מאיפה יונקים צורת חשיבה? האם זה שקראת את העיתון האחרון, שמעת מהדורת חדשות, לפי זה אתה מחליט מה נכון, לפי הרגש שלך, לפי האינטואיציות הנפשיות? חשוב מאוד, לא, אני לא, זה לא בכעס ולא בשנאה, חס ושלום, לא על אף אחד, אבל זה לקח מאוד חשוב שאנחנו צריכים ללמוד בימים אלו, לראות, נעשה דבר לא טוב. נעשה דבר לא טוב שבו יש היפוך הסדרים. אנשים שלא למדו ולא שיננו ולא שימשו כל צורכם, לא שימשו, שואלים, הם מקבלים החלטות, יוזמים דברים, עושים דברים, מה שמתחשק, שלא יעלה על הדעת דבר כזה. זה הרס, זה הרס של התורה, זה הרס, בסוף זה יוצר חילול השם. צריך ללכת כל דבר בזהירות, בשיקול דעת, ללכת לגדולי ישראל, לשאול מה ההלכה אומרת, מה העולם האמונה אומר, מה העולם המוסר אומר. אנחנו נמצאים צריך לדעת איך לבנות סברות, איך לבונים דעת. זה נכון לכל הכיוונים, אני רק אומר פה, לצערנו יש, יש כאב גדול עכשיו, ממש כאב גדול, על זה שיש, פתאום רואים, קבוצה שלמה שלא מקשיבה לתורה. תורה כבר לא, לא מעניין. לא מעניין מה ש... בשם שמיים. זה מאוד לא טוב. זה מאוד חמור. לכן, אדרבה, הגברת הדעת, הגברת דעתה של תורה, שיקול הדעת של תורה, שורשים של תורה, סברות של תורה, זה אמור להחיות, לתת את היש, לתת את המקור לכל התבונות ולכל המסקנות, גם בחיים האישיים, ודאי ודאי בדברים שקשורים לציבור, החלטות ציבוריות, החלטות שקשורות לניהול העניינים כאן, מדינת ישראל, או בכלל בעניינים חברתיים, על אחת כמה וכמה, שצריך לבוא מתוך דעתה של תורה. רציתי לסיים בקריאת עידוד, היות והישיבה פה מציינת בשקידת תורה ולימוד תורה ובאהבת תורה מאוד גדולה, אז הבחורים מהמכינה רוצים להרגיש שייכות, הם מאוד רואים את הישיבה פה כמודל לחיקוי, כמקור של השפעה, אז הם רוצים, הבחורים בשנה בקורסים קצת יותר קשר עם ה... איתנו, עם האברכים, עם הבחורים שכאן, אז אני חושב שזה יפה שבחורים מהמכינה יהיו מדי פעם ילמדו אמונה או דברים אחרים עם, עם חבר'ה מכאן, זה ודאי רצון יפה שהם רוצים להרגיש שייכות למפעל היפה הזה של גדילה בתורה ולימוד תורה אחרי הצבא, וכל אחד שיכול לתת יד לדבר המצוין הזה שהם ירגישו פה בבית, גם למהלך השירות הצבאי, אם יכירו פה את האנשים, לאט לאט יכירו דמויות, יכירו את המקום, וגם אחר כך יבואו לפה בשמחה. אנחנו צריכים מבנה יותר גדול בעזרת השם, שיכיל את כל המחזור ממוצע במכינה הזה ב-90-100. אנחנו צריכים שיהיה, זאת אומרת, אמור, תוך 3 שנים אמור להיות פה 300 אנשים בערך. בעזרת השם. אני חושב שזה חשוב, זה מעיד על קרבה ועל... על שייכות נפשית והתעניינות ורק חיובי, כל אחד שיכול לתת כתף בנושא יבורך משמיים. שבת שלום, בשורות טובות.